שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 764 את איגרת נ"ח. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 764 איגרת נ"ח. השאלה הייתה, מהו הרמז של המן מן התורה מניין? מתוך הכתוב, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו. ואמר שהשאלה הייתה, היכן מצאנו בתורה שהשם יתברך יזמין שליח להחזיר לאדם למוטב בעל כורחו, כמו שהיה באמן.
זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שהאמן זה בעצם אותו הרצון לקבל הגדול שהתגלה בחטא עץ הדעת. כן? כמו שזה, אמן העץ אשר ציוויתי ולבלתי לאכול אותו ממנו. כן? שאותו העץ, אותו הרצון לקבל שהיה נסתר, ואדם הראשון גילה, כן, בחטא עץ הדעת, זה נקרא אמן.
כמו שכתוב, אני אעמיד עליכם מלך כהמן, ובעל כורחכם אתם חוזרים למוטב. וזה שהראו חז"ל על הכתוב, המן העץ אשר ציוויתיך, כי אז נברא היצר הרע שהוא מלאך המוות, המכריח לאדם לעסוק בתורה, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין.
שאם לא היצר הרע, לא היינו מקבלים כנגדה האור הזה הגדול שנקרא תורת תבלין, כדי לתקן אותו ולמלות אותו.
כי אם לא יעסוק בתורה, הרי היצר הרע ממית אותו. ונמצא שגילוי החטא דעץ הדעת הממית, המבואר בכתוב, המין העץ, הוא השליח המכריח לאדם לחזור למוטב בעל כורחו.
זאת אומרת, על ידי האמן דווקא, בזכות היצר הרע הזה, הרשע הזה, הנה אנחנו מתקרבים לבורא. עד שנדבקים בו.
בדומה, לאני אעמיד עליכם מלך כאמן, ובעל כורחכם אתם חוזרים למוטב.
שלא לראות שזה האמן איזשהו הרע ששולט בעולם בכל מיני אופנים שאנחנו בכל רגע מגלים בכל מיני צורות, זה קיים בפני עצמו, אלא הבורא אומר שאני מעמיד עליהם מלך כאמן. שכל היצר הרע הזה, כל הרצון לקבל, הוא בעצם פועל רק לפי מאותו הכוח אין עוד מלבדו. כן.
ואם לא היה נלכד ברשת הנחש, והמתין על שבת, והיה מקדים אכילת עץ החיים לאכילת עץ הדעת, היה זוכה לתיקון שהיצר הרע יהיה תבלין לתורה, ולא היה צריך לשליח מכריח כהמן.
אבל אז לא היה משיג את כל הכוחות שישנם ביצר הרע, ולא היה נפתח יצר הרע בכל האפשרויות שלו, ברצון לקבל הזה האינסופי הגדול האכזרי, ואז אדם כנגדו לא היה מגלה המאור המחזיר למוטף בכל הכוח שלו, בכל הספקטרום שלו, ולא היה מתקן את היצר הרע הזה הגדול, ולא היה יכול למלות אותו בגילוי הבורא. זאת אומרת, זה שהאמן מתגלה, הרע מתגלה, זה דווקא לטובת האדם, לטובת האדם העובד, אדם המשיג.
על דרך בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, אלא להפך, שיצר הרע היה נעשה תבלין לתורה, ועכשיו שחטא הוא צריך לשליח מכריח.
מה זאת אומרת היצר הרע הוא תבלין לתורה? כי התורה זה המאור המחזיר למוטף, המאור הזה הוא סך הכל ניצוץ קטן, על ידי היצר הרע הגדול, אנחנו מדליקים את המאור, אנחנו כאילו מוסיפים לו חומר דלק. ואז דליק הזה, היצר הרע שהוא עושה מהאור הקטן ביותר, שנקרא ניצוץ, שמחיה את העולם הזה בלבד. היצר הקטן ביותר שנמצא, זה כל העולם הזה. ועל ידי זה שמתגלה היצר הרע, אז האור שנמצא בעולם הזה, שנקרא ניצוץ, הוא מתחיל להיות יותר ויותר ויותר גדול, עד שמגיע לפיטר אח פעמים, לנרן חי, לאור היחידה, אור האינסוף השלם. וזה הכל על ידי יצר הרע, שהוא כמו כחומר דלק, שנכנס ועל ידו האור, הנר הזה הקטן הופך להיות למדורה הגדולה. כן?
ועל זה הוספתי על פי מקור יותר גבוה שיש בקדושה השבת, כי מה שהיצר הרע נעשה תבלין לתורה הוא סוד סעודת ליל שבת, וזה סוד המרומז בזמירות האריזל, להיכנס לתוך הפתחים שבשדה תפוחים. בסוד הכתוב, זה השער להשם. וכמבואר בכל ההמשך של הזמירות האלו, וביום השבת, בסעודת הדעתיקה קדישה, אז אפשר לקבל ממקום הגבוה ביותר, אשר התורה אינה צריכה שם לשום תבלין. דהיינו, בסוד אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא.
שבת זה כנגד גמר התיקון, כמו שהפורים, הוא מספר לנו על גמר התיקון, ולכן הוא משווה ככה, שהאורות שמגיעים לנו בפורים, הם אותם האורות שאנחנו מגלים בגמר התיקון, או שבת, זה נקרא כעין עולם הבא, שמי שמגיע למצב הרוחני שנקרא שבת, לא ודאי צורה הגשמית שאנחנו מכירים. אז מי שמגיע לקיום השבת בצורה רוחנית, הוא בסעודה השלישית, זה העלייה השלישית של השבת, דרגה מאוד גבוהה, כמעט גמר התיקון, לכן זה נקרא כעין עולם הבא שבת, כי נגיד אלף השביעי, יום השביעי, ואז מגיעים למצב שכל הדינים מתארים מיני, והכל נעשה כקדוש, היינו על מנת להשפיע. כן.
והיינו על ידי עלייה לעולם האצילות, ששם נאמר, לא יגורך רע, כנודע.
שאין שום רע, כבר הכל מתוקן לטוב. לא שהרע נעלם, אלא הופך להיות לשימוש לטובה.
ולפי זה נמצא, שאם היה אדם הראשון ממתין בזיווגו על שבת, היה זוכה למדרגה הנפלאה של אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא.
אנחנו לומדים בעץ חיים של הארי, שאדם הראשון הוא נולד ביום השישי, וכבר לא יכול להמתין לתיקונים, כי ראה עד כמה שאור הגדול רצה להתגלות, ולכן הוא מהר את התיקון שלו, והתחיל לעשות את העליות השבת לפני ששבת נכנסה. וזו הייתה הטעות שלו. לכן הוא אומר כאן בעל הסולם, שאם אדם הראשון היה מחכה עד כניסת השבת, אז היה מגלה את האור השבת, ולא היה שום בעיה עם כל התהליך. חוץ מדבר אחד, שאז לא היה נשבר, לא היה חוטא, לא היה נגלה כל היצר הרע כעומד מול הבורא, ולכן היה שוב אותו, רק אור הקטן של נפש, דה נפש, דה נפש, דה עשייה, נר דקיק, היה מתגלה בלבד, וזהו. לא היה יכול להיות כאן עבודה גדולה, השגת האורות גדולים, ודביקות לבורא על פני כל האגו, נגד כל הכוחות המתנגדים לזה. זאת אומרת, לא היה מגלה את כל העוצמת החיבור. אבל בכל זאת היה מגלה, נגיד, דביקות מינימלית. כמו נגיד, תינוק דבוק לאמו. וזהו ההבדל הגדול. לכן חטא.
כי בזמן אדם הראשון היו העולמות גבוהים מאוד, כמו שכתוב במאמר רשב"י, קדושים.
זאת אומרת, לפני שהוא חטא, העולמות היו בדרגה של עולם האצילות, ואחרי שחטא, אז הם כולם נפלו למטה מפרסת האצילות, עד המצב של היום.
ובאמת, גם אחר החטא היה יכול לעלות לאצילות, בסוד העלייה דשבת, ולא לרד משם. שזה סוד הכתוב, פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. כי היה שם בסוד אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. אלא שהקדוש ברוך הוא גרשו משם, כמו שכתוב, ויגרש את האדם. אכן, יש להקשות, ומה אכפת להשם יתברך אם היה אוכל מעץ החיים וחי לעולם? והתשובה היא, כי כל הקדושה הנפלאה דאורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, שהייתה מגולה בסוד השבת, הייתה רק בסוד הלוואה בלבד. כי שבת הוא סוד התעוררות מלמעלה, בלי שום התעוררות מלמטה. אמנם ודאי אין האורייתא נשלמת רק על ידי התעוררות מלמטה בקיום התורה והמצוות.
זאת אומרת שאנחנו מתקנים את האגו שלנו, את היצר הרע שלנו, על ידי האור שאנחנו מושכים בעצמנו, והוא מתקן אותנו, ואז אנחנו יכולים למלות את הכלים שלנו באור. אבל אנחנו עושים את זה, כי עושים את זה כוונה שאנחנו מבררים את הרצונות, מבררים את האורות באיזה צורה הם יכולים לבוא ולתקן את הרצונות, הכוונות על הרצונות, בגובה, בגודל של הרצונות, באופי שלהם, ואז בצורה כזאת כל פעם אנחנו מרגישים איך אנחנו יכולים להתלבש על הבורא, להידבק עליו בעוד חלק ובעוד חלק ובעוד חלק, להתאים את עצמנו אליו. זה עניין שוב, בני ישראל את השם אלוקיך. ואם לא היינו עושים את העבודה הזאת, אז לא היינו מרגישים ומגלים את כל העניין הדביקות וגילוי הבורא, שזו המטרה. שכל השיטת הקבלה, כמו שכותב לנו בעל הסולם, במאמר מהות הדת ומטרתה, לא? מהות תחומת הקבלה, שזה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה.
ולפי זה יש לתמוע איך זכה בשלמות בבחינת קודשא בריך הוא, אם האורייתא עוד לא היה לו בשלמות. וזה שתרצו חז"ל, בסוד שאמר הקדוש ברוך הוא, לבוא עליי ואני פורע. כלומר, שאני יכול להלוות לכם שלמות התורה עד תום, עד שיהיה מספיק לבחינת אורייתא, וקודשא בריך הוא חד הוא.
זאת אומרת, כי כן עוד ישנה בעיה. האדם שנמצא בניגוד עם הבורא, לפי התכונות שלו שהוא כולו לקבל ובורא כולו להשפיע, אז לפי החוק הטבע, שני כוחות המנוגדים הם נמצאים בניתוק זה לזה. שיש ביניהם בידוד. לא יכולים להרגיש זה את זה, לא יכולים להבין זה את זה. הבורא מאלה, הוא מבין את האדם כי הוא ברא אותו ככה בצורה כזאת. אבל אדם לא יכול להרגיש ולהבין את הבורא. אין לו שום אפשרות לחוז בו במשהו, אז איך יכול להתחיל איזה מגע, איזה התחלת הדרך? וזה הולך לפי מה שבורא עשה מערכת כזאת, שהיא נקראת תנו עליי ואני פורע. זאת אומרת, למרות שלא מגיע לך, אני נותן לך כאילו מקדמה. ועל ידי המקדמה הזאת אתה מתחיל לתקן את עצמך, לחיות, וכך לאט לאט תתקדם. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים ללמוד איך לממש.
והוא משום אני פורע. כלומר, שאיני חושש כלל ללובל הרשע ולא ישלם, כי בידי הוא להעמיד עליכם מלך כהמן, ובעל כורחכם אתם חוזרים למוטב, ותקיימו התורה מאהבה. וכל העומד לגבות כגבוי דמי. ועל כן אני מלווה לכם ביום השבת. בסוד הכתוב, וצדיק חונן ונותן. ולפיכך לא רצה השם יתברך שישלח ידו ולקח מעץ החיים, כי אז לא היה אדם הראשון פורע ומגלה את אורייתא בבחינת התעוררות מלמטה, והייתה נשארת בבחינת הלוואה, ואז הייתה מופרכת מעיקרה. כי אורייתא שאינה נשלמת, איננה ראויה כלל לבחינת אורייתא וקודש בריחו חד הוא. כמובן. אלא שהשם יתברך כבר חושב ההלוואה, כמו שכבר הייתה נפרעת, מתוך שבידו הוא להכריחו. וכל העומד לגבות כגבוי דמי. ועל כן הכריחו באמת, ויגרש את האדם, כדי שישלם את ההלוואה. ובאמת גם הגירושין הוא נמשך מאכילת עץ הדעת. וזה סוד מה שאמרו ז"ל על הכתוב, נורא עלילה לבני אדם. עניין החטא דעץ הדעת, בעלילה באתה עליו. ומובן עם הנעל, דהיינו, כדי להכריחו לשלם את מה שלווה. ועם דברים אלו, מתבאר גם כן דברי קודשו, במה שכתוב שהרמז דאמן מן התורה הוא. כי עניין עץ הדעת הוא בחינת אני מעמיד עליכם מלך כהמן. כי כמו שהמן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד, כן עץ הדעת, ביום אוכלכם ממנו מות תמותון. וכמו שעל ידי פחד המיטה, מכוח גזרת המן, הכריח אותם לתשובה מאהבה, כן גילוי החטא דעץ הדעת המבואר בסוד הכתוב, המין העץ אשר ציוויתיך. יכריח את האדם לתשובה מאהבה. בסוד, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כי אם לא יעסוק בתורה, תכף ימות בעתיו של נחש. והשם יתברך יעזור לנו לשלם מה שילבנו ונזכה לגאולה שלמה.
זאת אומרת, שאנחנו מתקדמים על ידי זה שיש לנו אפשרות לעורר את הנחש הזה בעצמנו, בזה שאנחנו נמשכים לטוב, אז הוא כל פעם מתגלה כעזר כנגדו, ואנחנו כל הזמן מתגברים עליו, ודווקא מגיעים לדבקות, או שאם אנחנו לא מספיקים את זה לעשות, בצורה כזאת פנו עליי ואני פורע, אז מגיע אלינו מכות, והם בעצמם מעוררים אותם המצבים שצריכים לעבור עלינו, רק בצורה שלילית. כל ההבדל מהגורם, או שאנחנו והגיעה שלנו, או שזה בא מלמעלה, מהבורא. כמה שאלות ונלך לסדנה. כן.
שואל אלכסנדר מסנט פטרבורג, מהו האור המחזיר למוטב?
יש רק אור אחד, ויש רק רצון אחד שהאור הזה ברא. יש רק שני תכונות, שתי תכונות בבריאה, זה רצון להשפיע ורצון לקבל. רצון להשפיע זה הבורא, ורצון לקבל זה מה שהבורא ברא. ושני הרצונות האלו, שני כוחות האלו, הם פועלים זה כנגד זה. מצד הבורא הכוח הזה נקרא האור, מצד הנברא הכוח לקבל נקרא כלי. אז האור מסביר לנו בעלי סולם בחלק ד' בהסתכלות פנימית, של חלק ד' תלמוד 10 ספירות, שיש כל כך הרבה, יש באמת עשרות עשרות תכונות או סוגים של האור. וגם כן אותו דבר כלפי הכלי, בהתאם לזה. יש המון סוגי כלים, אמנם שזה רצון להשפיע וזה רצון לקבל, אבל כל אחד מהם מתחלק לעוד הרבה מאוד ההבחנות משלו. והאור שמגיע לכלי, למרות שכלי לא מסוגל לעבוד עמו נכון, ולא כל כך אפילו רוצה, ולא, בקיצור ככה, אלה עושה כל מיני פעולות כאילו, כמו שילד שמשחק במשהו, זה בדיוק אותו דבר, זה אותו עיקרון ואותם הכוחות. ילד שמשחק במשהו ורוצה לדמות לגדול, כשהוא עושה, הוא לא יודע מה שהוא עושה, כן? אבל לאט לאט, כשהוא עושה את הפעולות האלה, זה אחר זה, שהטבע מחייב אותו, בעל כורחו, שהוא אפילו לא מודע לזה, אז פועל על פעולות שלו האור. אז תראה מה שיש כאן, יש כאן אור שמעורר את התינוק להתעסק עם כל מיני דברים, שהוא בונה, עושה, הוא כל הזמן נמצא בחוסר שקט, זה האור שמעורר אותו לזה, וכשהוא עושה את זה, אז האור אחר כבר בא ומתלבש בו בתוך אותם המאמצים שלו. זאת אומרת, אני הראשון ואני האחרון. האור מפעיל את הרצון, והרצון שעושה תנועה על ידי האור, הוא מזמין כבר על עצמו אור אחר, שעושה בו כבר פעולות יותר הכרתיות כביכול. על ידי זה הילד מתחיל להבין, להרגיש, כל מיני דברים. הוא נעשה כבעל ניסיון. אפילו שהוא תינוק בן כמה חודשים. כך אנחנו גם כן. אבל מפני שאנחנו יכולים להיות מחוברים בחברה בינינו, אז אנחנו יכולים להתחיל להתרשם לא רק מהאור העליון, מי יודע איך אני מעורר אותו או לא, אלא אני יכול להתרשם מחברים. אם אני מתרשם מעצמי ומפעיל מעצמי כל מיני פעולות ומחשבות ותיקונים למיניהם, מה זה? הכל בלוף, זה הכל שקר, כי זה לא אני, זה כבר האור פעל בי ועשה. כי אף פעם אני לא יכול בעצמי להתחיל איזושהי פעולה, זה אדם פשוט משקר לעצמו. אבל אם אני מתקשר לחברה ומתחיל להתרשם מהסביבה, בהשפעת הסביבה על האדם, אז אני יכול ללמוד מהם, לקנות מהם, למשוך מהם רצונות, פעולות, כל מיני התעוררויות, ואז אני מתחיל במקום לחכות מהאור שיעשה לאיזה התחלת הפעולה, אני כבר מתחיל בעצמי לעשות זאת. זה כל העניין של ההתקשרות אנשים זה לזה, וללמוד איך אנחנו מעבירים, לכו ותתפרנסו זה מזה, זה נקרא. לא. שאנחנו בזה רוכשים זה מזה כוח, רצון, שנאה, קינה, אהבה, שליטה, כל ההתרשמויות האלו, יש מראהו שעל ידי זה אנחנו מתקדמים. אחרי זה שאני מקבל חיסרון מהחברים, לא חשוב איזה צורות חיסרון, שלילי, חיובי, נכון, לא נכון, לא חשוב, אבל זה מנענע אותי, ועל ידי זה אני מתקדם. לכן העולם כמה שהוא מתקדם יותר, הוא נעשה יותר מקושר. טכנית, אגואיסטית, אבל מקושר בכל זאת. ואנחנו בקבוצה, לכן, אם אנחנו עוסקים נכון זה עם זה, ומעוררים זה את זה, אז אנחנו על ידי זה באמת יכולים להתקדם מהר למטרה. כי אז אנחנו מכוונים את עצמנו אליה, אז אנחנו הולכים ומתחילים לעורר אלו את אלו. אני לא יכול לעורר את עצמי, אבל חבר, אני יכול לעורר בצורה מכוונת. זהו. על ידי זה שאתה נמצא בתכונות האגואיסטית, קנאה, תאווה וכבוד, אז אני יכול לשחק לפניך ואתה תתפעל ממני. ואומנם שאני משחק וזה שקר, אבל אתה תתפעל ממני באמת. ואז אני דואג לך ואתה דואג לי, אז אני מעורר אותך למטרה, כאילו אני רוצה אותה והיא חשובה, ואתה מעורר אותי כאילו מטרה לך זה היא חשובה. ואז כל אחד מאיתנו מתפעל מחבר השקרי, כן? השחקן הזה, אבל בכל זאת אני מתפעל ואני מתחיל להתעורר ולהימשך למטרה, ואז אני לא מחכה למה שקורה לי מהבורא, שזה נקרא דרך ביתו, לפי התוכנית שלו, אלא אני ממהר את התוכנית ומשנה את התוכנית, כי אני לא יודע אם את התוכנית. מאיפה אני יודע? אני מעורר את חבר, חבר מעורר אותי, אנחנו איכשהו רוצים וזהו. אין? אבל זה נקרא דרך החישנה. שאנחנו כך, בצורה כזאת, מתקדמים. וזה בעצם כל ההצלה שלנו. אם אנחנו לא מעוררים זה את זה, נלך הביתה, חבל לזמן. לא. אלה אנחנו באים, וקודם כל לשיעורים, במיוחד, כדי לעורר זה את זה. כן.
ראי מפלורידה שואל בעניין הזה, בעצם מהי המשמעות של לחזור בתשובה מהאהבה?
לחזור בתשובה, זאת אומרת, זה לחזור לאותה נקודת הסיום, אליה, כמו שזה נקוף מראש, בתוכנית הבריאה, זהו, זה נקרא לחזור בתשובה. תשוב אי לגבי וו, זה נקרא תשובה, תשוב, כן? אי לגבי וו, אי זה נקרא מלכות, וו זה נקרא זרמפין, שאנחנו גורמים לזיווג, לחיבור בין מלכות לזרמפין. זה נקרא את פעולת התשובה. כן.
סרגי מדייפו פטרובסק שואל, האם הייתה לאדם אפשרות לא להישבר?
לא. זה הכל כבר, וגם כתוב, שזה הכל בתוכנן. בלי חטא צדת, אנחנו לא יכולים להגיע ל... אנחנו לא יכולים להגיע לגילוי הבורא, לדביקות, לנקודה הכי גבוהה שיכולה להיות, שזה תיקון של כל הרצון שלנו בעל מנת להשפיע, וכל המילוי שלו, על ידי האור העליון ב100%. זאת אומרת, מגיעים לדבקות. כן, מויש.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. למעשה, השאלה מתייחסת בדיוק למה שסרגי שאל. כתוב פה בפסקה השלישית, שאם היה ממתין לשבת ולא מתפתה על ידי הנחש, אנחנו לומדים תמיד את ההפך, שמתוך יתרון החושך אנחנו יוצרים את ה... אנחנו מתעלים...
שאנחנו מרוויחים על ידי זה ש...
אז הייתה אפשרות כזאת, או שזו סתם שאלה שהבעל הסולם מכניס לתוך המאמר?
לא, כתוב שגורש מגן עדן, כי אם לא היה גורש מגן עדן, אז היה מקבל קצת את האור בתוך הכלי שלו השבור, והיה כביכול נשאר ככה רגוע. כך כתוב, אנחנו צריכים עוד לבדוק מה כאן התשובה. אבל זה כתוב בכמה מקומות ובכמה סגנונות.
תודה רבה. תודה.
שגורש. ממש. גורש בכוח מגן עדן. גם אנחנו רואים בכל רגע ורגע מאותה פעולה אחת שהייתה אז גירוש מגן עדן, אנחנו רואים בעצמנו. אני נמצא כל פעם באיזשהו נקודת רוגע, אמנם שזה לא גן עדן, לא היי, כן, אבל בכל זאת באיזשהו רוגע וטוב והכל, ופתאום בום, מגרשים אותי מזה לאיזשהו מצב ש... שזה ממש רע ו... 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 וכאב וחוסר אונים ופחדים ונעימות ומה לא, וכל פעם זה יותר ויותר יותר ויותר, וכל פעם רוגע מסוימת ושוב רוגע מסוימת משוב. זאת אומרת שכך בצורה כזאת אותה פעולה היא התחלקה עכשיו להרבה פעולות, להרבה עליות וירידות, שכך אנחנו מתקנים את אותו העניין החטא.
הוא כותב פה כל הזמן על השבת, ואנחנו מדברים על זה שברוחניות אין זמן ואין יום ואין... אז למה הוא מתכוון פה? זה אור, כלי? מה, על איך אני מסתכל על הדבר הזה?
אנחנו לא מדברים על הימים שלנו ומצב שלנו ועולם שלנו בכלל. אנחנו מדברים על המצב שלנו, מצב שלנו. אבל כל מה שיש לך בעולם הזה שקשור לזמן, תנועה, מקום, ברוחניות זה לא קיים. שבת זה נקרא מצב. בכלל, כל ההבחנות הם מצבים. מצבים של הכלי, רצון לקבל שלנו, כלפי הבורא, כלפי האור. אז שבת זה נקרא שהרצון לקבל גילה כל הרצון שלו, שהוא נסתר, אלא מתגלה לאט לאט. איך הוא מתגלה? כשהאור מאיר על הרצון, הרצון רואה מי הוא, מה הוא. כשהאור לא מאיר, הרצון לא מתעורר. אין? כמו שאתה. אתה עכשיו רוצה לרקוד? לא. יאיר עליך איזשהו אור, ואתה פתאום רוצה לרקוד. אין? או משהו, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מתעוררים רק על ידי האורות. האורות מנענעים את הכלים. אז האור שמנענע את הכלי, מעורר את הכלי, וכלי מגיע למצב שהוא רוצה להתמלות באור, מגלה שמילוי יכול להיות על ידי התקרבות לאור. התקרבות לאור זה השתוות עם האור, שכמו שאור משפיע, כלי צריך להיות גם כן משפיע. ואז הוא מתקן את עצמו ומתמלא, אז מילוי של הכלי באור בצורה השלמה נקראת שבת. מצב הזה נקרא שבת. זה מצב של גמר התיקון. לכן אנחנו ככה חוגגים יום השביעי, כי זה כנגד השבת, כנגד אלף השביעי. שאנחנו מגיעים לתיקון השלם.
אבל הוא מציג את זה כאילו, אם הוא היה ממתין לשבת, אז מה, הוא היה פשוט צריך לתקן את עצמו, או לחכות שזה יבוא ממנו הוא, התיקון?
כאן יש כמה דברים. אם היה ממתין לשבת, מה היה קורה? או שהיה מבין שהוא לא מסוגל לזה, כן? או שהיה עושה ומקבל איזשהו ניצוץ קטן בלבד. זאת אומרת, חייב לחטוא, זה קודם כל. בראתי יצרה מלכתחילה, אומר הבורא, שהוא הולך לברוא את היצרה, ולברוא אותו אפשר רק על ידי פיצוץ. שהרצון הקטן רוצה לבלוע כל התענוגים, ואז מתוך זה הוא הופך להיות לרצון אכזרי גדול מקולקל. ואז אפשר לעבוד עמו. יש מה לתקן ולמלות. כן, אמנון.
בוקר טוב. יש פה איזה פסוק שאומר, לבוא עליי ואני פורע.
כן.
אז יש שני דברים שאני רוצה לברר. פעם אחת, אני מצפה מהבורא לא לתת לי הלוואה, אלא הוא טוב ומטיב, לתת לי את זה ללא הלוואה.
רגע. אלה מה לתת לך?
לתת לי ללא הלוואה את הבקשה שלי.
מה אתה מבקש?
אני מבקש להיות דבוק בו.
מה זה דבקות?
דבקות זה אמונה, זה רצון להשתוות אליו בצורה.
מאיפה יש לך רצון כזה שאתה מבקש?
את הרצון אני לוקח, אני מניח, מהחברה, מהקבוצה שאני נמצא.
מאיפה יש להם את זה?
מהבורא.
אני לא רואה. זאת אומרת, יש כאן עניין שאנחנו צריכים לקבל מהבורא הבחנות הנכונות. כמה הבחנות הנכונות. זה כמו שאנחנו נותנים לילד. כן? ואז אנחנו מצפים שהוא ייקח את זה ויקלוט את זה ויפתח את זה וכך ילך בחיים. אותו דבר כאן. פנו עליי ואני פורא. איפה זה אנחנו לומדים? במאמר השלום בעולם או מאמר השלום? מאמר השלום. שם זה הוא מסביר את זה בצורה רחבה. שבלי הכוחות האלה שאנחנו נקבל מהבורא כדי לעבוד איתם, אנחנו לא יכולים לעשות פעולות השפעה. אז, אבל אם אתה רוצה לקחת, לקבל את הפעולות ההשפעה האלו, יש לך אפשרות, יש לך הזדמנות. ודאי שזה גם כן על ידי החברה, ולהתקרב לזה, אבל כך זה מממשים. בעצם החנות זה שאתה נכלל בעשירייה, ושם אתה מגלה את המקום, איפה שאתה יכול למשוך את הכוחות האלה, הלוואה הזאת. טוב, אז אנחנו נלך ל... אה? כדאי לקרוא שמעתי?
לא, זה נמצא גם בשמעתי סמך ג' מאמר שנקרא לבוא עליי ואני פורא.
הוא גדול המאמר הזה? אז אולי לקרוא. בוא נקרא. איפה זה?
עמוד 578.
כן.
עמוד 578, מאמר סמך ג' לבוא עליי ואני פורע. להבין מאמר חז"ל, לבוא עליי ואני פורע. פירוש, הנה תכלית מעשה שמיים וארץ הוא אור השבת. שאור הזה צריך לבוא לידי גילוי לתחתונים. והתכלית הזה מתגלה על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים. וגמר התיקון נקרא כשהאור הזה יתגלה בשלמותו על ידי התעוררות מלמטה. היינו בהקדם תורה ומצוות.
תורה ומצוות זה נקרא שאדם מגלה שיש לו רצונות מקולקלים, והוא רוצה לתקן אותם, מתקן אותם על ידי מאור המחזיר למוטב, שמושך אותו דרך החברה, דרך השירייה. אז מצוות זה נקרא שמתקן תרייג רצונות המקולקלים על ידי תרייג אורחן דאורייטה, תרייג אורות התורה, שכך מתקן כל רצון ורצון. זה נקרא שעוסק בתורה ומצוות.
מה שאין כן, תרם גמר התיקון, יש גם כן בחינת שבת, הנקרא מעין עולם הבא, שהאור השבת מאיר בין בפרט ובין בכלל כולו. ואור השבת הזה בא בהקפה, היינו בלי הקדם יגיע, אלא אחר כך יפרע את כל הקפות. היינו שאחר כך ייתן את כל היגיעה, מה שהיה צריך לתת מקודם שזכה לאור, ומשלם אחר כך. וזה פירוש לבוא עליי. היינו, תמשיכו את האור השבת בהקפה. ואני פורע, מלשון ופרע את ראש האישה. היינו שהשם יתברך, יגלה את האור הזה רק כשעם ישראל ילבו. היינו שימשיכו, אף על פי שעדיין אינם ראויים, מכל מקום בהקפה יכול להמשיך.
שאלות? בסדר. אז בוא אנחנו נעשה כמה סיבובים בינינו. מה מסמל לנו חג הפורים מכל היתר החגים, ומה הוא מיוחד מכל היתר החגים, מה הוא מסמל לנו? בבקשה. קדימה.
חג פורים מסמל כנגד גמר התיקון, שאנחנו בעצם מצביע לנו על המצב שאליו אנחנו צריכים להגיע.
עבודה עם ההפרעות ושיוך של כל הרצון לקבל גם כן בעל מנת להשפיע.
כן, במצב הזה אנחנו מגלים את הכוח הרע בשלמותו ומשתמשים בו בשביל הטוב.
וגם פורים מסמל בעצם את כל הדרך שלנו, כולל התחלה ואמצע סוף.
שבדרך הזאת אנחנו צריכים בכל רגע להעלות את הטוב מעל הרע, להתעסק בטוב, לבנות את המדרגה הבאה.
החג הזה מסמל שחיבור זה שם כל המשחק, לא משנה איזה מצב ומה מתגלה, זה תמיד אותו הפתרון.
כן, בדיוק על זה מדובר שם במגילת אסתר, על זה שכשעם ישראל מתחבר, הוא מגיע למצב שנקרא גמר התיקון, על פני האמן שמתגלה לפני זה.
כן, מסכים כל החברים, אליהם לא מוסיף כלום.
אפשר לדבר גם על שני הכוחות שמתגלם, שזה אמן ומרדכי, שזה בעצם מסמל בדרך הרוחנית את שתי הרצונות שהאדם כל הזמן צריך לבחור את הקו האמצעי ביניהם, כוח הקבלה לעומת כוח ההשפעה.
הם תקנים את כל החלקים של הבריאה, זהו, הולכים קומפלט, כל הקופה, בגלל זה הוא מיוחד יותר מכל החגים. יש פעולות מיוחדות, צריך להשתכר, לא יודעים את ההבדל, אם הרצון לקבל הוא רע או טוב.
גם נהוג בחג הזה להתחפש, אז זה אומר שגם אם אנחנו לא יודעים מה זה אותו מצב מתוקן, אנחנו מתחפשים כאילו שאנחנו יודעים. רב הזכיר לנו קודם את זה בהכנה, במקרה בשולחן הזה יש לנו הרבה שחקנים, במיוחד בנצי.
גם ומה הוא מיוחד מיתר החגים? נראה לי שכל שאר החגים הם ממצבים בודדים או מסוימים מתוך כל הסיפור הזה.
כן, הרבה התעסקנו עם זה השבוע, הרבה מצבים שהאדם עובר בדרך רוחנית. אני חושב רק עוד מילה אגב להתחפש, שכל חבר צריך להקרין גדלות המטרה החשיבה.
מה מסמל לנו אמן, ולמה בלי גילוי אמן לא היינו מגיעים לפורים? למה דווקא כשהורגים את אמן, אז יש לנו שמחה? ומשתה ואוכל והכל זה ככה בצורה הגסה ביותר, ומגיעים למצב שאין הבדל בין אמן ומרדכי, כאילו כאן ממש איזה חג הכי פרוע. מה קורה כאן? מה מסמל לנו אמן? מה ההבדל בין אמן למרדכי? למה צריכים להרוג אותו? למה אז עושים מזה כל כך שמחה גדולה? ולמה צריכים יחד עם זה לא להפסיק להבדיל בין אמן ומרדכי? למה המצב הזה נקרא שקרון? כן. בבקשה.
אז בפורים, למרות שמתגלה הרצון לקבל הגדול ביותר, וכל מדרגה היא כמו סותרת את המדרגה הקודמת, שאולי הפעם אנחנו כן נוכל, עם הרצון לקבל, לקבל את כל התענוג ולממש את כל מחשבת הבריאה. אז גם הפעם, הנוסחה הקודמת שוב מצליחה, שזה דווקא על ידי חיבור וחסדים. ולכן השמחה הגדולה שהנוסחה שהשתמשנו בה כל הזמן, היא שוב ניצחה, למרות שהיה נראה שזהו, שעכשיו כבר לא צריך ואפשר עם הרצון לקבל לעשות משהו.
כן, הפחד הזה שמקבלים מהגילוי הזה שנקרא אמן, זה מנצחים על פני בכוח של מרדכי, שהופך את כל הדבר הזה לשמחה, מגיעים עד זה שמשתקרים ורואים שכל זה היה מתוכנן, וככה הורגים, כביכול הורגים את האמן.
ואז יש לנו שמחה ומשתה, דווקא כשהורגים אותו, כי במצב הזה אנחנו בעצם מתנתקים מהכל, ולא עושים את ההפרדה, ולא מתחילים לוקחים את ממש, זה כאילו, זה חיבור ש...
אמן מסמן, אמן מסמל את הרצון לקבל המתגבר, שכל הזמן לאורך כל הדרך נמצא שם ומקדם אותנו ומעורר אותנו בעצם כן לבחור, כן לעשות את הבחירה בחיבור, לעשות את הבחירה במרדכי, כן ללכת אחרי מרדכי, למרות שאמן הוא כאילו הכוח ה... שיותר קוסם לאדם ונותן לו מילוי במקום ומבטיח לו המון דברים, אבל פה מה זה נקרא שהורגים? זה שבוחרים ללכת בכל זאת למרות הכל עם מרדכי, ובגלל זה זה שמחה גדולה וכזאת צעודה וכזאת כי מתגלה הבורא, מתגלה מי עומד מאחורי כל הכוחות האלה.
זה מצב קיצוני, פתאום מחלחל ככה, אתה מחלחל את הרגשה, עד כמה זה... הרוע הזה כאילו, או הצרות, או הפרעות, שרודפים אחרי האדם לאורך כל החיים שלו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, וכל פעם הוא צריך מעליהם להתגבר ולהתגבר, אז זה מגיע השלב, שזהו, ייחד את הכל, הכל, אין עוד מלבדו, אין שום הבדל, הכל ברור גלוי שמגיע ממנו. וזה נורא מנחם, זה כמו, יש את הקטע הזה ש... איפשהו, אני לא זוכר, בעל סולם, שהשכינה יושבת ומנחמת ואומרת כאילו, אתה זוכר, פה היו שודדים ופה היו, יש משהו כזה.
כן, וגם באיגרת א' עם העבד שפתאום מגלה שהכל היה משחק. באמת, אני חושב שמה שהכי מיוחד בדרך שלנו, כשאדם מגיע אליה, לעומת מה שהוא חשב קודם, דרכים רוחניות, זה העניין הזה של הגימל קווים, שאתה מגלה שכל ההתקדמות היא כל הזמן מלמשוך את הטוב, לקבל כוח רע, והגמר התיקון, פורים, זה החיבור הסופי בין שני הקווים לקו האמצעי.
אמן גם סמל כוונה על מנת לקבל, לעומת מרדכי, וכשהורגים אותו בעצם מורדים אותו משליטה, ואז השליטת כוונת השפעה, ואז עושים משתה, כי אז סוף סוף אפשר להשתמש בכל הרצונות האלה שהכוונה של המן רחבה עליהם, כאילו משחרר אותם, ואז אפשר להגיע לשלמות.
דווקא בלי גילוי המן אז לא היינו יכולים להגיע לפורים, בגלל שדווקא בגילוי הרע אנחנו יכולים, יש לנו שטח עבודה, יש לנו על מה להתעלות, יש לנו על פני מה לבנות את הקשר בינינו, את הפנייה לבורא, את הרצון להתחבר ולהיות ביחד, ועושים משתה שמחה שהורגים את המן. כי בעצם הצלחנו להגיע למקום כזה, שהצלחנו להתגבר על כל הפערים בינינו, על כל מה שמפריד בינינו, לבנות את אותו קשר כזה, שמכוון כולו לבורא, שנמצא במרכז הקבוצה, וגם אם לא היינו הורגים את המן, לא היה לנו אוזני המן, וזה היה בסה.
כן, אז לא היה לשחקנים מה לשחק בפורים, אבל באמת פורים זה סימן שאנחנו יכולים ממש עכשיו, שאנחנו מרגישים שכאילו הכל בסדר, אלא דווקא לבחור בחיבור, לתת לו את החשיבות. כי המן אומר לנו שהכל בסדר, תמשיך, יהיה בסדר, יהיה טוב, הכל יש לפנינו. אבל חיבור אין, זה צריך לייצר אותו בעצמנו, מתוך חשיבות שאנחנו מקימים את זה מאפס. ועכשיו בשולחן הזה, אנחנו רוצים ממש להקים את החיבור הזה, ולעשות באמת משתה גדול.
כתוב, וישו שם נבוך ולא ידעו עם מי הצדק, או עם מרדכי או עם המן. מה זאת אומרת שלא ידעו עם מי הצדק? זאת אומרת, בשביל מה נברא האדם? זאת אומרת, עם מי הצדק? צריכים אמן, צריכים מורכת, צריכים. אז מה הבחירה כאן? למה זה נקרא עיר שושן נבוכה? בבקשה.
זה כביכול פתאום מתגלה מצב שמבינים שצריכים לקבל את האור חוכמה. אנחנו גם לומדים לפי חוכמת הקבלה שאור חוכמה זה האור. בגלל זה היה מפחיד שמרדכי אומר משהו אחר לגמרי, שזה נגד ההיגיון בכלל של הטבע שלנו.
ובאמת זה פעם ראשונה אולי שאנחנו בעצם מקבלים על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה לוקח את המן, אתה לוקח את כל הכלים ואתה הורג אותו ואתה בעצם יוצר. אז חנוכה זה, לא יודע, פתאום אני חנוכה ופורים, זה שני המצבים, ופתאום פורים זה המצב שממש לקבל על מנת להשפיע.
סך הכל שני הכוחות מסמלים איך האדם צריך להשתמש ברצון לקבל שלו. האם הוא קיים ומקדיש את כל חייו ואת כל את כל המהות שלו בשביל לעשות נחת רוח לבורא, בשביל להשתמש נכון בכוח הזה שנקרא הרצון לקבל, או לקבל לעצמו, שזה הרע שמתגלה. עד כמה האדם לאורך כל הדרך הרוחנית שלו בעצם עשה הכל אך ורק בשביל עצמו, ופה צריך לבחור.
אנחנו רואים את המצב הזה מתחיל להתהוות בחיים שלנו, בעולם הזה, שיותר ויותר מתגבשת ההבנה שבלי חיבור לא יהיה פה חיים, לא נשרוד, ומצד שני מתגבשת ההבנה שזה בלתי אפשרי. כאילו, סבבה, אתה אומר נכון, צריך להתחבר, אבל איך תעשה? מה תגיד אז לאדם, המאור המחזיר למוטב, למעלה מהדעת, אמונת חכמים? מה תגיד? בסופו של דבר אין לך מה להגיד, תסביר מה שאתה רוצה, כל יפה, תביא מחקרים, גם כאן אנשים רואים, מה זה עוזר? יש מין איזה כאילו פיצול פנימי כזה, שכאילו ברור שצריך כאילו זה, זה מביא צורך לנס.
למה העם ישראל הגיע אז למצב כל כך מסוכן, שעמד להשמדה? מה הסיבה שעם ישראל הגיע לסכנת השמדה? כי המדה רצה להשמיד את היהודים, כן? למה זה גילה שזה אפשרי? בבקשה.
רב אתמול דיבר על זה שהמצב של היום בארץ, בעולם, מזכיר את אותו סיפור פורים.
ובאמת מורגש עד כמה אנחנו באמת, זה מצב דרמטי כזה. הבחירה היא מתבצעת באיזה הליכה כזה, על חבל דק, מעל נהר, עם תנינים, ורק שם מתאפשרת הבחירה, רק אנחנו יכולים לעשות אותה, היא לא קיימת בחוץ. וכשעושים אותה, כנראה פתאום הכל מתפוגג, הנהר נעלם, החבל, כאילו, ככה זה מתוכנן.
וגם היום יש תחושה שאלוהים ישן.
מהי הסיבה שאפשר להשמיד את היהודים? בקיצור, לא פילוסופיות. נו?
דרומיתא? אלוהים ישן?
דרומיתא זה פילוסופיה.
תעזרו לי, כי הם פורקים, כי הם לא מחוברים, כי הם פזורים בכל המדינה. ואם שושן נגיד, אם אמן לא היה מתגלה בכלל, אולי לא היה מגיע להם רעיון להתחבר, אולי הם היו מתפזרים סופית.
כי יהודים זה מצב רוחני שכולו חיבור, ואם אין חיבור, אז פשוט הרצון לקבל מתגבר, והרצון להתבלט מתגבר, ואז כל המהות של להיות יהודי הולך לאיבוד. זה נקרא שהם אפשר להשמיד אותם.
כשאין נטייה לחיבור, ואין הרגשה בנחיצות לחיבור, כל דבר אחר, זה מה שמשמיד את היהודים.
כן, העם מפוזר. מפורק, בגלל זה אין אפשרות לבצע את הפעולות על מנת להשפיע, לתת את החיים גם לעם ישראל וגם לכל המציאות. בגלל זה זה מפחיד עכשיו.
כן, ואז אין כלי לקבל את האור, ופשוט, אז אם אין כלי אז אין טעם, אין מה לעשות.
הסיבה כי הם לא מממשים את התפקיד שלהם. הם צריכים, יש בהם את הנטייה ויש להם תפקיד ויש להם מטרה לחיים בעולם הזה, והם לא מסרבים. הם מעדיפים להיות בפירוד, מעדיפים לחיות לטובת עצמם.
וזה הזמן הקריטי שהם צריכים לממש את התפקיד שלהם. זאת אומרת, הגיע העת, איזה מועד כזה, שבו הרשימו חייב לבוא לידי מימוש, או שמממשים אותו, ואז אם לא, מעמיד עליהם מלך כאמן.
עם ישראל זה לא עם, זה תפקיד.
והם איבדו בשלב ההוא את ההרגשה של עם או של תפקיד.
איבדו את הנחיצות, זה מצב שכל אדם בעצמו מאבד את הנחיצות להתחבר, מאבד את ההבנה שזה מה שהוא צריך לעשות כדי לממש את הייעוד שלו כאדם.
לקראת יום הכיפורים אנחנו מגלים את הרצון שלנו המקולקל, ואחר כך בחנוכה אנחנו מתקנים אותו, וסוף התיקונים בפורים. מה ההבדל בין חנוכה ופורים? בתיקוני הרצון לקבל. בבקשה. יש חנוכה תיקון ויש פורים תיקון. חנוכה זה התיקון הראשון, פורים זה התיקון הסופי השני. מה הקשר בין שני התיקונים? בבקשה.
בחנוכה אנחנו שמים רק הגבלה על הרצון לקבל, זאת אומרת אנחנו קודם כל מגלים את החשיבות של ההשפעה. ובפורים, אחר כך שאנחנו, יש לנו כבר חשיבות של ההשפעה, אז היא כבר יותר חזקה, מתגלה שהכוח של ההשפעה הוא יותר חזק מהכוח של הרצון לקבל, כמו שהוא. וזה בעצם הנס והגילוי הגדול.
ואפשר אפילו אולי להגיד שאנחנו יותר קרובים לפורים, כי עכשיו אנחנו אוספים את כל העמים להצטרף לזה. ולהגיע כמובן מחנוכה שאנחנו מתקנים את כלים להשפעה לפורים שמתקנים גם כלים לקבלה על מנת להשפיע.
כן, אז אולי זה להשפיע על מנת להשפיע, וזה חנוכה ופורים, זה לקבל על מנת להשפיע. שזה באמת, זה מצבים בין אדם, בין אדם לחברו.
כן, פה מתחילים לפתוח בעצם את כל הרצון לקבל, בשביל, אם בחנוכה לא משתמשים בכלל, ומשתמשים רק בכלים להשפעה, בפורים חייבים כבר לתקן את כל הרצון לקבל.
כן, לא יודע מה עוד להוסיף, חנוכה זה נס קטן, כאילו אינטימי, ושל היהודים בינם לבין עצמם סטייל. ופורים זה כבר תיקון שהוא תיקון כללי, הוא בשביל כל העולם.
כן, וחנוכה זה גם חנייה, הפסקה, שחייבים ממנה להמשיך על מצב של פורים.
וההבדל בין פורים לחנוכה זה אמן בעצם. כלומר, אם מורדכי הוא חנוכה, כן? הוא נמצא במצב של חנוכה. רק אחרי זה צריך לעבור את המצב הזה ולהתאחד עם המן, או כלומר, כשכבר לא יהיה הבדל אחרי תיקון.
בחנוכה באמת מגיעים למצב של חפץ חסד בהתחלה, של קטנות, זה הקשר הראשון, ובפורים אנחנו בעצם מפתחים כבר את הקשר עם הבורא, עם המלך, שבעצם רק דרך זה שמצליחים להתגבר על כל הרע, על כל המן הזה שבא, מצליחים לרכוש דרגה חדשה שהיא באמת לקבל על מנת להשפיע.
כל תיקון הוא כמו נס, אז בחנוכה היה לנו את הנס של חנוכה, שבו היה את הניצוץ של ההשפעה, וראינו שהוא הספיק כדי לבנות כלי ותיקון. אבל בפורים, כאילו אין שום ניצוץ של השפעה. יש את המן, הוא השתלט על הכל. אין שום כלום, אין... הכל הולך לכיוון הרצון לקבל, זהו, כאילו הכל הוכרע.
למה שני תיקונים האלו בחנוכה ופורים נקראים ניסים? למה שני תיקונים האלו בחנוכה ובפורים נקראים ניסים? נס חנוכה ונס פורים. בבקשה.
כי לפי ההיגיון, גם שם כשאנחנו מתקנים כלים דהשפעה, וגם פה כשאנחנו כבר מתעסקים עם כלים דקבלה, לפי ההיגיון אין אפשרות לצאת מהמצב. וקורה נס גם שם וגם פה.
אז אני אבקש מכם, חברים, שתעזרו לי לעשות את הנס. אז למה שני התיקונים בחנוכה ובפורים נקראים נס?
ניסים קורים ברוחניות כשהאדם מגלה את מצבו ומגלה רצון מאוד חזק לשפר ולצאת ממצבו, ומגלה עד כמה הוא לא מסוגל בעצמו לצאת ממצבו, ועל ידי זה פונה לבורא ומזמין את המאור המחזיר למוטב שמתקן את המצב שלו.
כן, נס זה פשוט הנתק הזה, הפער הזה בין המדרגה התחתונה לעליונה, שאי אפשר לגשר עליו בשום רגש או שכל שאתה נמצא בו. רוחני, גשמי, לא משנה. אתה קרוע בין שתי כוחות, אין לך מושג מה לעשות, רק ידיו לאלוקים, מה שנקרא.
כן. וזה מגיע תמיד בהצעה המוחלטת, אתה לא יכול להגיד, יום שלישי הבא אני אעשה נס. דווקא הפוך, כשאתה לחלוטין מתייאש, מאבד כל תקווה, פתאום בהצעה המוחלטת קורה איזה מין פש כזה.
נראה גם שאנחנו לומדים שהבורא כל פעם מתערב ועושה שם איזו פעולה שלא הייתה אמורה לקרות.
מה מסמל לנו? חנוכה, ששם זה הכל שמן, מאור, שירים, ככה פרסום הנס, לכולם, החוצה, מה שאם כן פורים זה הכל פנימה, משתה, שמחה, כן, עד שמשתקרים, מאבדים את ההשתונות, כן, איזה יש פרסום הנס על ידי זה שאני משתקר ו... ומתחיל להשתגע, נו נו.
פרסום יוצא דופן. נראה לי שדווקא הגדלות והעוצמה שבזה שאדם כאילו לוקח את זה פנימה, דווקא יש בזה הודעה הרבה הרבה יותר גדולה על גודל הנס, על גודל המעמד, בזה שאדם מגיע למצב שהוא רואה את הבורא מתגלה בכל המצבים, גם בטוב, גם ברע, לא משנה איזה כוח בא מולו, הוא תמיד מזהה אותו כבורא. ודווקא בזה יש פרסום מאוד מאוד גדול. הדוגמה הכי טובה היא לראות את האדם איך שהוא מתנהג.
בחנוכה אנחנו צריכים להבליט. להבליט את הנושא של ההשפעה. הוא כבר למעשה... בולט, כי יש תמיד, כי השמן הוא גלוי, רק הוא בקטן. אבל בפורים זה כל כך נסתר הנושא הזה של החיבור, שזה חייב לבוא ממש ממש מבפנים, כאילו נזכר במטרת הבריאה. זה צריך להיות פשוט כוח עצום כביכול שעוקף את כל ה... את כל האגו, ולכן השמחה היא באמת מטורפת. איך שהכל שירת למטרת הבריאה, כל הרצון לקבל הגדול.
כן, קודם כל הנס הוא קורה בגלל האור. רק האור יכול לשנות, ואתה מקבל, אנחנו מקבלים את זה כנס. ושם זה היה על פני גם כלים דקבלה, אבל דרך השפעה שנמצאים רק להשפיע על מנת להשפיע. ופה באמת דבר כביכול גופני ממש, להשתקר, ולא סתם גופני, גוף זה רצון לקבל, ולקבל את כל המציאות כבר מתוקן לגמרי.
מתי נולד מורדכי?
לא יודע אם קראנו לפני זה
תאריך, תאריך. כן. נו.
מת.
זה לא בעיה בכלל, מה אתם דיברתם עכשיו על זה?
כפיל כסלב.
יופי, נכון? נכון, תגיד לכולם.
זה עזרה מהחבר. כפיל בכסלב.
יופי, נכון? בחנוכה הוא נולד, כי זה כוח השפעה. אז מחנוכה לפורים אנחנו מפתחים את המן. כן? ואז בפורים חייבים לתקן אותו. יפה. טוב. מה עוד לשאול? אני לא יודע. יש לכם שאלות אולי? אני יכול להמשיך על אסתר, על אחשוורוש, אבל זה קצת יותר מסובך. זה מדי. כן.
Такой вопрос.
Тигром Ванче.
Творец это система сил, ну, система сил.
Борец מערכת כוחות.
Когда мы говорим доставить наслаждение творцу.
כשאנחנו רוצים להסב תענוג לבורא.
Творец получает наслаждение или нам надо только так думать?
המורה באמת מקבל תענוג או רק עלינו לחשוב כך?
אני לא יודע, אני לא נמצא במקומו. אנחנו מדברים בצורת ממעשיך יקרנוך, איך שאנחנו משיגים. זהו, איך שאנחנו משיגים. אנחנו משיגים עכשיו את העולם הזה. מקובלים אומרים שזה הכל דמיון, ועוד מעט אנחנו נתחיל להרגיש שכל מה שאנחנו עכשיו מרגישים, זה הכל כוחות, וקטורים, מציירים לנו במוח את התמונה הזאת. אבל התמונה הזאת היא כל כך מוחשית, זה לא תמונה שאני רואה במסך. זו תמונה שאני חש אותה. כן, סוג כזאת תמונה שאני חש אותה. כן? שאני מתחיל להחזיק, לטעום, ככה, בכל החמישה חושים שלי. נכון, ובכל זאת הם אומרים, זאת ציור, זה ציור. אין בזה שום דבר ממשי. זה הכוחות מציירים לך את הדמיון הזה של העולם הזה. עכשיו אתה שואל לו, הבורא. הבורא גם כן נקרא בורא. גם הוא ציור שמצטייר בי. מצטייר, אז אני קורא בורא, בורא. לא מצטייר, לא קיים. כי הכל זה כלפי אדם המשיג. זהו. עכשיו אתה שואל, איך הבורא מרגיש אותנו? זה אני לא יודע. זה אני לא מסוגל לדעת. אני רק מסוגל לדעת מה שאני מסוגל לדעת, להשיג.
אנחנו הרי חייבים לדעת ממה נהנה הבורא.
אנחנו יודעים ממה נהנה הבורא, מפני שהוא סיפר לנו על זה, הוא אמר שהוא נהנה מזה, שאנחנו מגיעים להידמות לו, לדבקות בו. מזה הוא נהנה. טוב, עוד? זהו, כן. נו, תנו מיקרופון ל...
תראה, אנחנו לומדים שאין כפייה ברוחניות. נכון? ככה אנחנו לומדים.
כך כתוב, אני לא יודע מה אתה מתכוון הלאה.
זה אני אגיד.
בינתיים.
אז הוא אומר, ואני אעמיד עליכם מלך כאמן ובעל כוחכם, אתם חוזרים על מותר. ואם ככה, למה? אם אין כפייה ברוחניות, אז למה אומר לי את זה? אני אעמיד עליכם את אמן. זאת אומרת, יש רבה, אין לך ברירה. איפה תברח, אני אחריך.
כי זה כבר לא רוחניות.
מה זה?
זה כבר גשמיות. אתה צודק, שאלה יפה מאוד. שאם הבורא מעמיד עליהם מלך כאמן, ובעל כורכך כתוב שאתה חוזר בתשובה, זה לא רוחניות, זה גשמיות, זה על ידי המכות. זה לא רוחניות. רוחניות שאני הולך בעצמי ומקבל מכל, מכל החברים, מכל הסביבה, אני מקבל הערכה רוחנית יותר גדולה מהיצר הרע שלי, ואז אני רוצה להתעלות לקראת הרוחניות על פני היצר הרע, בזה אין כפייה. זאת אומרת, מה אין כפייה? אין הגבלה. תעשה? תעשה אפילו עכשיו? אבל אם לא, אז על ידי המכות. ודאי. תראה, אנחנו רואים שמימי העולם, נגיד מלפני 14 מיליארד שנה ועד היום, העולם מתקדם בכפייה. אף אחד לא שואל את אף אחד, אף אחד לא בוחר שום דבר, אפילו לא הולכים לאיזה בחירות, כן, שאנחנו כך רוצים להתפתח או ככה. אלה, הכל זה מחור מראש. אין? זה כפייה. אין ברירה. עכשיו אנחנו הגענו לפני 50 שנה, נגיד, למצב שהאנושות נכנסת לעיגול. כן? וכבר בזה שהיא נכנסת לצורה כזאת מתעגלת, כן? אז מתחיל להתברר עניין הבחירה. עניין הבחירה. ועכשיו אנחנו רואים שזה מה שמתחיל להיות מובן יותר. איכשהו. אנחנו לומדים את זה, זה מתגלה על ידי חומת הקבלה, כי זה, זאת השיטה היחידה שיכולה להביא לך שימוש נכון. זאת אומרת, במקום ביתו של לא בחירה, בכפייה, אתה יכול עכשיו להתחיל להתקדם בדרך בחירה, בהחישנה. מה החישנה? שאתה תתחיל להתחבר בעצמך יותר מה שטבע מחייב אותך, כן? ואז על ידי זה שאתה מתחבר, אתה מתחבר בצורה חכמה, כדי איש את רעהו יעזורו, שאתם תתחילו לשחק זה לזה לזה, כמו שבעלי סולם וברבש כותבים במאמרים, בהתנהגות בחברה שצריכה להיות, ואז כל אחד ואחד, במקום שהוא מקבל מכות מהבורא, ומתחיל להשתגע איך הוא ינצל מזה, אז אתה מתחיל לקבל מחברים, על ידי קינה, שנאה, תאווה, כבוד, כל מיני כאלה התרשמויות, שאתה רוצה להתקדם. זה נקרא אחישנה. לפני שמגיעים מכות. בבקשה, זה נקרא, זה בבחירה שלך. לכן איפה הבחירה? כך מאמר הבחירה החופשית, איך זה נקרא אצלנו? מאמר חירות. אני כל הזמן, כי זה כך היה פעם, נקרא המאמר הזה. במהדורה הראשונה. וזהו, בבקשה. ואין שום בעיה, תתקדם על ידי הבחירה. אבל אתה צריך לארגן את החברה ולהתקלל ביניהם וממש להשתדל להתרשם מהם מה הוא אומר ומה הוא אומר, תראה מה הוא מספר, יש לו רצון לבורא ואיך הוא מתחשב בחברים ואיך הוא מתחשב לבורא, תראה כמה שהוא משקיע ואיפה אני, הם כולם כבר הולכים קדימה ואני אחריהם, איפה, למה אני לא הראשון וכן הלאה. אתה מבין, איפה, יש לך כל הנטיות, כל היוצרות, הכל, כדי להתרשם מהם ולרוץ קדימה. יש. היצרה דווקא עוזר לך. נו, אז למה אתה אומר שאין לך בחירה?
לא, אני למדתי אותה איגרת נונחת בבוקר, ואז הוא ממשיך ואומר, אם לא יעסוק בתורה, הרי יצא...
הוא מדגיש בבוקר, אתם שומעים?
לא בערב.
נו, נו, אני שומע.
כי אם לא יעסוק בתורה, הרי היצא הרע מסית אותו. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. אם אני לא אתעסק בתורה, אז אף אחד לא ימית אותי. לא רק שהוא לא עושה לי טוב, הוא ממית אותי. אם אני לא אעסק בתורה, הרי היצר הרע ממית אותי.
כן.
למה? זה בדיוק הפוך. כי אני מתעסק בתורה, אז באמת אני מגלה את היצר הרע שלי.
כשאתה עוסק בתורה, אתה מגלה את היצר הרע שממית אותך, אבל אתה יכול להתגבר עליו. זאת אומרת, הוא מראה לך שהוא ממית. כן? זהו. אבל אתה גם כן מגלה שזה לא היצר הרע. איך כתוב על הבורא? המלך הממית הוא מחיה ומצמיע ישועה. אז אתה מגלה שזה הוא עושה ולא היצר הרע. זהו. אתה רוצה לשאול? טוב. עוד מישהו? לא. כן.
בוקר טוב.
בוקר אור.
למה פתאום, האם אתה יכול להסביר, למה פתאום מתעורר בי איזה פחד כזה, שלמרות כל הכנסים שעברנו, כל ההתפעלות, כל הדברים שעברתי פרטי וכולם עברו, פתאום אני מרגיש בשיעור הזה ריק לגמרי, כאילו שאני נולד בחדש, כאילו... אני תינוק חדש שאפילו לא יודע איפה הוא צריך לעשות, מה הוא צריך לעשות, מי, כאילו, מה קרה פה, מה המטרה, כאילו אני מאבד את הכל, אני איבדתי את הכל, למרות שהייתי בטוח שידעתי איפה אני צריך ללכת וזה, ופתאום הכל הולך, ועכשיו שאני שומע אותך 5 דקות, אני פתאום... מרגיש ככה איזה
פחד. פתאום אתה מסתכל עליי, מי הוא, מה הוא?
כמעט.
איפה היא נמצא?
לא, אבל אני פתאום מפחד פשוט.
כן.
אני לא מרגיש קינה, אני לא מרגיש שום מנוע, שום יצר שאומר לי...
אבל זה מדאיג אותך?
זה?
זה מדאיג אותך?
להדאיג. מפחיד, זה מפחיד, כאילו אני כבר לא יכול
ללכת. זה כבר זהו? אז אתה כבר חי? שזה מפחיד אותך.
כן, אבל זה מפחיד, כאילו אני לא יכול לזוז.
זה כבר סימן של הגוף החי. שאתה מפחיד שאתה לא יכול לזוז. זה כבר סימנים של חיים.
אז איך אפשרים להיות הכי קרוב לחג הפורים? איך אפשר להכין את עצמנו?
עכשיו להתקלל בחברה. הכי בטוח. מה שיש להם, יש לי. המצב שלך זה דווקא מצב הכי טוב. עכשיו, כרגע אתה לא מרגיש התנגדות. יש לך רק פחד. מה יקרה לי? מה קורה לי? איפה אני? אני לא יודע שום דבר מה לעשות. כמו עובר ברחם אמו. ככה תתקלל בקבוצה, תזרום יחד איתם. ככה. אל תעורר את השכל. ככה. יחד איתם. מה זאת אומרת? אל תעורר את השכל. ביקורת. אלה, אני רוצה כל הזמן להיות יחד איתם, להתרשם מהם, שהם ישפיעו עליי, שאני אהיה מחובר בתוכם. כל המחשבות, כל הרצונות הכלליות של הקבוצה, אני רוצה שזה מה שימלא אותי. מה שהיה מילוי ברח, הלך, אני נשרק, אני רוצה שקבוצה תמלא לי. זהו. דווקא הפוך, תרגיש טוב, נוח. בצורה כזאת מתפתחים הכי מהר והכי בטוח. יש לך עכשיו דווקא סיוע שהאגו לא מפריע. יפה. אפשר לקנות. טוב. זהו. כן.
אולג מפיטר שואל, העיר שושן נבוכה, מה זה המצב הזה של מבוכה בעבודה?
שושן, הוא מסביר לנו שזה כשושנה, שושנה זה כבשינף, כל מיני, יש לזה כל מיני הסברים, זאת אומרת, מה עם ההבחנות האלו? שיש שושן נבוכה? זה הוא שואל. נבוכה כי לא ידוע מה לעשות. מצד אחד, איך אפשר בלי רצון לקבל? הרי בורא ברא רצון לקבל, בראתי יצר הרע. אז איך אפשר בלי רצון לקבל? ובאמת, מה אומר אחשוורוש לאמן? קח את הכל ותעשה מה שאתה רוצה. מצדי תערוק את היהודים. תעשה מה שאתה רוצה. אם הם מפורדים בין כל העמים, אם הם לא מחוברים, אפשר להרוג אותם, תעשה. זה מה שעושה אחשוורוש המלך. זה מה שעושה הבורא. שהוא מביא את העניין הזה למצב הסופי. אפשר להגיד ממש סופני. ורגע, במקרה הטוב, רגע לפני ההשמדה, הוא עושה איזה הגבלה. אנחנו ראינו שזה גם כן לא בדיוק בזמן, כמו שזה קרה בשואה. אבל זה לפי החוק הרוחני. זהו. שעד כמה שאתה הולך להתבולל בין העמים, ואתה שם, כמו שכתוב במגילת אסתר, שהיהודים מפוזרים בין 127 מדינות, ולא מכירים ביניהם שום קשר. בצורה כזאת, מגיע להשמיד אותם. וזה מה שקורה לנו היום גם כן, אותו דבר. גם בישראל, זה עוד יותר גרוע, שאנחנו נמצאים כאילו במקום אחד, ובכל זאת אנחנו שונים זה את זה, רחוקים זה מזה, ורק המאמץ של השינים שלנו, כן? שזה עזר כנגדו. כל הערבים מבחוץ ומבפנים, הם עוזרים לנו, עוזרים לנו, להיות באיזושהי צורה בקשר בינינו. ולכן לא מגיע הכוח ההשמדה הכללי מלמעלה. זה, 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 זה כוחות שהטבע הבורא מאזן אותם. ואם לא היו האינתיפאדה והאנטישמיות הכללית מהעולם, היינו מגיעים לפירוט עוד יותר גדול, אז היינו מגיעים למצב נורא. זאת אומרת, אני אומר לך שאנחנו לא מבינים עד כמה שכוחות האלו שמתעוררים ולא נותנים לנו מנוחה, ואיכשהו לוחצים עלינו לחיבור, עד כמה שכוחות האלו בינתיים מצילים את עם ישראל מלהתפורר סופית ולהיזרק לכל הרוחות מכאן. כן.
שואל אותנו צחי, מה זה בעצם העניין הזה של ההתחפשות? למה אנחנו מתחפשים?
בפורים זה מפני שאנחנו חוגגים את העניין שקודם אנחנו היינו חושבים שבעולם היו הרבה שליטות, הרבה כוחות, הרבה מטרות ותפקידים למיניהם, כן, מורדכי, אסתר, המלכה וכל מיני אמן, כן, ועוד ועוד. אבל באמת יש רק בורא, כוח אחד, וכנגדו עם ישראל, שחייב להיות מסודר כהצינור, להתקשר לכוח עליון, לבורא, מצד אחד, ולכל היתר העמים מצד השני, ולהיות כצינור, להעביר את אותו כוח החיבור, דוגמת החיבור, לכל האנושות. לכן, סך הכל ההתחפשות הזאת, כן, זה בא כסימן לגילוי. סימן לגילוי. שלא יכול להיות גילוי אלא על ידי הסתרה. ולכן כל הכוחות האלה משחקים כביכול לתפקידים שלהם השקריים עד שכולם מתגלים. כן.
בוקר טוב. המצבים האלו שאתה הסברת לבחור הזה, הצעיר, החבר שלנו, שהוא הכי טוב, כאילו, שהאגו שלך מנותק. זה נותנים לכל מי שמתעסק בתורה, באיזשהו סיסטמה, או איך כן, זה מסודר?
כן, אדם כל פעם צריך להרגיש עד כמה שהוא מתרוקן, ואין לו שום דבר, ואין לו על מה להישען, כן? וכך הוא מרגיש את עצמו כמו תינוק שהלך לאיבוד, כן? ואז הוא מחפש מה לעשות. מדי פעם זה קורה. כמה שלתדירות יותר גבוהה, סימן שמתקדמים יותר מהר. בעצם המצב כזה תמיד קורה בין המדרגות, בין המצבים.
זה תלוי בקצב של ההתפתחות.
זה תלוי בהשקעה.
בהשקעה.
כן. ונעבור לחלק הבא של השיעור, שזה פתיחה לבנים, בוא נלמד.